שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבונה אצלנו את מדף ספרי הילדים המומלץ.
אכן.
אנחנו מדברים, בוקר טוב, צהריים טובים, אנחנו מדברים סוף סוף על אניד בלייטון, אהובתי.
למה סוף סוף, יובל?
כי אני נורא אוהב אותה.
אנחנו כולנו אוהבים אותה.
מי לא אוהב אותה?
מה לא אמרו עליה? מה לא אמרו עליה? אז מבקרי הספרים אמרו שביקרו אותה מאוד באופן חריף, כי היא מייצגת רק את בני הממדות הגבוהים, תוך הדרה לה, או דחיקה לשוליים של כל השאר, מקדמים גזענות, אי שוויון ושנאת זרים. האשימו את הסגנון השפרים של הלקוי ואותר המילים של המוגבל. אנשי חינוך סברו שהקריאה בשפרים שלה מעכבת לא פחות ולא יותר את התפתחות האוריינות של ילדים. שפרנים החרימו את השפרים שלה והורידו אותה מהמדף עוד בחייה, אבל זה לא פגע בתפוקה שלה, כי מספר השפרים שהיא כתבה נעמד בין, תקשיבו טוב, 600 ל-800,
וואו.
תחשבו על המנעד הזה. והמחירות של ספריה השתקמו ב-600 מיליון עותקים, ובעוד אנו מדברים, המספר הזה גדל.
זה ממשיך. כן.
מישהו עשה חשבון שהיא תקתקה מדי יום 10,000 מילים, ופרשמה מדי שנה, כמובן הכל בממוצע, 23 ספרים.
טוב, זה מטורף. היא עשתה את זה לבד? או שהיה לה צוות?
עכשיו, זה באמת אחד הדברים המעניינים. לא היו לסופרי כללים, כמו שלמשל היה למחבר של ננסי דרו, לסדרה של ננסי דרו. הוא היה לו בית חרושת עם סופרי כללים, הוא היה נותן להם את המתכון, והם היו צריכים לפי המתכון לכתוב עוד ספר.
כן.
היא מאוד מאוד נעלבה והכחישה לחלוטין את ה... שמועה שהיו לה סופרי כללים, היא פשוט הייתה מאוד מאוד חרוקה ומאוד פרודוקטיבית וכנראה גם מורכולית.
ואולי גם אפילו גרופומנית. יכול להיות.
או אדם ש...
אבל הגרופומניה זה רק תלוי בתוצר. אם התוצר טוב אז אתה לא גרופומן.
אני לא חושבת שהייתה גרופומנית, כי... את ההצלחה שלה צריך להסביר באיזשהו אופן.
אז רגע, לפני שנסביר, נגיד, היא תורגמה גם להמון שפות?
כן, 90 שפות.
90 שפות.
וגם בארץ היא זכתה להצלחה מרובה, כפי שהעיד כרטיס הספרייה של הגברת מאיה שלה.
בדיוק, בדיוק, נכון.
אז קהל הקוראים שלה היה מסור ונאמן. עכשיו, זה מאוד מעניין לראות אותה בהקשר של המולות הבריטית, כי ב-2008... היא נבחרה לחביבת הקוראים הבריטים, ועל מי גברה? על רואלד דל שכבר דיברנו עליו, שהגיע
כן.
למקום השני, על ראולינג שהגיע למקום השלישי, על ג'יין אוסטין שהגיע למקום הרביעי, ועל שייקספיר שהגיע למקום החמישי.
זה מטורף.
אין פלמינג, תודה ששאלתם, לא נכלל ברשימת
החמישים.
חלק מסדרות הספרים מובד לסדרות טלוויזיה, וגם בארץ הם סודרו בכמה ערוצים. שרגא גפני תרגם 63 מספריה תחת שמות העץ, אבנר כרמלי ואון שריג, ואפילו לאה גולדברג וחיה נאור היו מעורבות בתרגום הסדרה נדי. אבל לפני כמה שנים נעשה ניסיון לתרגם מחדש את ספרי החמישייה והשביעייה שראו אור בהוצאת אחוזת בית, והניסיון לא צלח כנראה, מה שמעיד על כך שלא לעולם חושן.
כן, יכול להיות שזה כבר לא תופס.
הולך ופוחת הדור, זה לא הבעיה של הספרים, זה הבעיה של הילדים.
אנחנו תכף... יש דבר מאוד מעניין איתה שהספרים שלה... המשיכו להיכתב גם לאחר מותה, כי המולים לא יכלו שלא לענות ללחצי ההורים והילדים, ואז יצאו ספרים תחת שמה שלא היא כתבה. אבל כבר בספרים האלה שינו את שמות הדמויות, את האפיון שלהם ואת העלילות, כדי להתאים אותם לתקינות פוליטית. בעיניי זו מחשבה נאיבית או צינית שכך נצליח לשנות את העולם. אנחנו כבר דיברנו על החולאים של התקינות ה... פוליטית, ואולי אין צורך לחזור על הדברים, אבל עניין אחד די ברור, שגם אם נלבין ונחבש את הספרים, לא נתקן את חולייה הקשים של החברה המערבית, בעיקר לא את הגזענות, אי השוויון ושנאת הזרים, לשם כך נדרשים הרבה יותר עבודה והרבה יותר מאמצים.
כן, צריך לעשות יותר בשביל זה.
אני רואה בזה כשטוח של החברה יותר מאשר מאמץ אמיתי לתקן את החולים.
אבל היא עצמה לא עשתה את זה, היה לה שיטה אחרת.
היא הייתה דמות מאוד מעניינת באמת מבחינת האישיות שלה. לפי מה שקראתי עליה ועל זכרותיה ועל הספר האוטוביוגרפי שלה, אני חושבת שהייתה לה דרך מאוד מיוחדת להתמודד עם העולם, והיא לא הייתה האדם הכי מודע או בעל מודעות גבוהה, אם נגיד את זה בלשון המתה. כי בספר האוטוביוגרפי שלה היא תיארה את חיי המשפחה באופן הבא.
אני אקרא. כולנו בעלי חוש הומור, ולכולנו, תודה לאל, מזג טוב. אף אחד לא מתלונן, אבל אף אחד לא מתבכיין. כולם נחמדים זה לזה. אבל כמובן שזה בזכות החינוך. ילדים מפונקים הם אנוכיים, מלאי תרוניות ולעיתים קרובות שחצנים. מי השם בכך? האם. זו תמיד האם שעושה את הבית. היא מרכז הבית, עליה להיות בבית כדי לקדם את הילדים בבואם הביתה, לראות אותם ולהקשיב להם. הייתי תמיד בת מזל שיכולתי לעבוד בבית. לא נאלצתי לעזוב את בעלי וילדיי ולצאת החוצה למען הקריירה שלי. כל האימהות האמיתיות יודעות למה אני מתכוונת לכך. האמיתיות.
זה מה שנקרא פמיניזם טהור. אבל בהתחלה אני חשבתי שהדברים נכתבו באירוניה או אירוניה עצמית, כי אין דבר מנוגד יותר בין התיאור העצמי שלה לזיכרונות של שתי בנותיה, שאגב, הם הפסיקו להיות בקשר זו עם זו, ואחת מהם גם בכלל נתקע את הקשר עם אמא שלה. הן תיארו ניכור ואדישות אמאיים בדרגות שונות, ובית שבו ההורים, תחילה אביהן הביולוגי, ולאחר מכן אביהן החורג, לא הפסיקו לריב בקולי קולות. הבת הצעירה שלה נשאלה אם היא חשבה על אמא ביום האם, והשיבה לא, היא לא הייתה אמא. לרחם זעזעת בעיניי.
ותראי איך היא מתארת את עצמה, כאיזה אמא כזאת, ממש עקרת בית.
אולי את לא יכולה להיות בכל זאת אמא במשרה מלאה, כשאת כותבת 600-800 ספרים.
לא, את גם לא צריכה להיות אמא במשרה מלאה.
בסדר.
לא, הם תיארו באמת ניכור מאוד רב בינם, בין אמא שלהם לבינן, וגם צנות שנגיד, היו באים אליה הילדים המעריצים שלה הביתה, והייתה מזמינה אותם לכל מיני חגיגות, אבל היא לא הייתה נותנת לילדות להשתתף בהן. הם תיארו את חדר הילדים שלהם בצורה מאוד לא ידידותית. הילדות שלהם הייתה ילדות מאוד קשה, אגב, גם הילדות שלה. אז אמא מוצלחת היא אולי לא הייתה, אבל סופרת ששברה שיאים של מכירת ספרים ותעשיית ספרים פנומנלית, היא הייתה גם הייתה.
כן.
ואני הייתי רוצה לנסות לפענח אולי קצת את שוד הקסם והמשיכה של הספרים שלה, ואנחנו נסתכל לדוגמה בסדרה המצליחה ביותר, החמישייה הסודית. אז גיבורי הסדרה, כפי שכולנו יודעים, שלושה אחים, ילדים יפים שההליכות שלהם מושלמות, ג'וליאן בן 12, דיק בן 11, אן בת 5, שנשלחים תמיד בקיץ בזמן החופשה מהפנימיה אל הדודה שלהם, פני והדודם קוונטין, והבת ג'ורג'יאנה בת 11, שמתנהגת כמו בן ומתעקשת שיקרו לג'ורג'. אגב, הדמות שלה היא דמות שמציגה איזה פן פמיניסטי, למרות כל מה שאמרו על
נכון, טום בוי.
ממש כך.
כן.
והם בכל פעם חווים הרפתקה חדשה שמתרחשת במיקום שונה. באי קירין ששייך לג'ורג', ששם הטבע הירוק והים יוצרים גן עדן של ילדות, בביצות ובצוקים של יד הקוטג' של משפחת קירין, ששם יש שוריות להמון הרפתקאות מאוד מפחידות, או בנסיעות שלהם רחוק מהבית, כאשר הילדים יוצאים לקמפינג או לטיול משותף, או נשלחים לחופשה ביחד במקום אחר. ומאוד חשוב, תמיד מלווה אותם טימי, כלבה של ג'ורג'. בשבוע הבא אנחנו נדבר על הכלב האיקוני של ספרות הילדים, הלאסי, אבל הכלב הוא דמות מאוד חשובה, והיא מאוד מאפיינת את היצירה של עולם הילדים. עכשיו, בכל אחד מהספרים האלה, צפוי להם מפגש עם תעלומת פשע, שמצליחים לפתור בתופשייה ובאומץ ללא עזרת המבוגרים ועד הסוף הטוב.
אז מה הסיבות שהביאו להצלחה הגדולה של הספרים האלה?
אז אני חושבת שאפשר למנות באופן כמה וכמה סיבות. אחת, שהספרים הם מאוד נוסחאיים ויש חזרה לנוסחה מספר לספר. וילדים למעשה גם מבוגרים מאוד אוהבים את הנוסחאות המוכרות ואת החזרה אליהם. תנסו כשאתם קוראים ספר לילדים לפסוח על שורה אחת כשאתם קוראים
ישר מתקנים אותי שורה,
הם
מילה.
לא מאפשרים את זה, הם תמיד אומרים ואיפה השורה הזאת
גם מילה, אם אני שוכח מילה מיד צועקים
בדיוק.
לי
יש רגישות מאוד גבוהה לנוסחות.
נכון.
לנוסחות. עכשיו, העלילה פשוטה וצפויה, הסוף המפויש צפוי וידוע. בסיומה של כל הרפתקה מתאחדים מחדש המבוגרים והילדים. במוקד הספרים עומדת חבורת ילדים בני המעמד הבינוני והגבוה. קוראי הספרים גם הם בני המעמד הבינוני והגבוה, או שהיו רוצים אולי להשתייך אליו.
כן.
אבל זה אותו דבר בעצם. כל הספרים מעצימים את הילדים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, הקמה של הילדים, הם מצליחים לפתור את התעלומות ולהתגבר על הפושעים ללא עזרת המבוגרים. והספרים גם מאוד מדגישים את עולם הילדים שיש לו מאפיינים ייחודיים שלו, ואין בו לכאורה מקום למבוגרים. לילדים גם יש לפעמים דברים שמייחדים אותם, כמו ששמה וסמל, שמדגישים את השתייכותם למועדון המובחר הזה. ובכלל תחשבו שילדים בהתאגדויות שונות מאוד אוהבים ששמה וסמל. תחשבו על תנועות הנוער
למשל. נכון.
אצלנו, נכון? תמיד יש להם שמלים וסמלי
כן.
שמלים.
כן.
זאת אומרת שמבחינים בין השכבות השונות. כמו שאמרנו, לבני החבורה יש כלב, והכלב מהווה רכיב חשוב בהתפתחות העלילה, ויתרה מכך, האף של הכלב מזהה לראשונה את המבוגרים הרעים, והילדים מיטיבים לקרוא את השימנים האלה. הם מיטיבים להבין שהכלב זיהה משהו שהם עדיין לא הבינו. יש עוד דבר שקשה לקרוא אותו בעברית, היא מכניסה מילים משפת הילדים שאינן מקובלות בשפה דבורה כתובה. ברור, זה לא השפה המדוברת, אבל זה שוג של קונסטרוקט כזה של שפה דבורה גבוהה, כמו בדר, בלו, גולי, גוש, ג'ולי,
ובעברית זה
פיבר, אולצ'ינג, נבשדאי.
בעברית זה גם עבד? בתרגום?
לא,
לא כל כך.
מאוד לא.
זהו, אני לא זוכרת את זה.
עברית מתקשה מאוד לתרגם שפת ילדים דבורה. עוד אין הרכיב הזה בשפה הכתובה. ועוד יותר מכך, היא מתקשה בתרגום סלנג.
כן.
אנחנו נדבר עוד כמה שבועות על פנג הלבן, ושם ממש רואים אונס של הטקסט בניסיון לתרגם את השפה הדבורה.
Okay.
עכשיו, בנוסף, היא משתמשת בשלל תרבויות כדי להדיר את המבוגרים. ומה שמעניין הוא שהיא כמעט לא חוזרת פעמיים על אותה תחבולה שמנמקת את תיאדרם של המבוגרים, ושוב, ניכר כאן הדמיון הבלתי רגיל שלה. כי זה יכול להיות מקום מפגש קבוע של הילדים, שבו למבוגרים אין דרישת רגל, או נסיעה של ילדים בלי המבוגרים למקום אחר, או הוצאה של המבוגרים מן הבית, לעתים בנסיבות רגילות לגמרי, האימהות למשל מבלות בנסיבת תה, או בשל סיבות קיצוניות, כאשר הם המשפחה לדוגמה מתאשפזת בבית חולים. אבל, וזה מאוד חשוב לציין את זה, אין כאן ניסיון לאגר את הערכים של עולם המבוגרים הטובים. וההיררכיה של עולם המבוגרים, לכן כל פעם בעצם מקבלת אישור מחדש.
כן.
אז אין כאן בשום אופן ערעור על הסדר הטוב והנכון של העולם, כמובן, במרכאות.
אז הטובים טובים והרעים רעים.
בדיוק, בדיוק. ומבחינה זאת יש בהם משהו מאוד תמים ומנחם. גם בעובדה שעלילות הספרים פשוטות, והסוף תמיד שמח.
כן.
וכשקראתי שוב לקראת התוכנית, חשבתי לאור התוכנית האחרונה שלנו, לפני שבוע, איזה הבדל בין הספרים של בלייטון לספר שעליו דיברנו בשבוע שעבר, הילדים מרחוב פעל.
כן.
אני אגב רוצה לומר ש שזה שהעליות והדמויות פשוטות וכפויות, זה בכלל לא אומר שפשוט לכתוב ספרים כאלה. יש אנקדוטה נהדרת, אם אני יכולה עוד לספר אותה, על אחד מסופרי שכתב בעיתון ני היידיש, שיצאו לאור בוורשה, והיה מאוד מקובל שם לפרסם שיפור בהמשכים. ואז הוא כתב איזה שיפור הרפתקאות, ולפני הפרק האחרון הוא עצר, והוא אמר, אם אתם רוצים שאני אכתוב את הפרק האחרון, אני רוצה שתשלמו לי עוד שני זלוטי. אז אמרו לו, מה פתאום? אנחנו נכתוב את הסוף. אז הם ישבו וישבו וישבו וישבו, ולא הצליחו למצוא סוף לשיפור המסובך הזה לכאורה, ואז הם פנו אליו, והסוף היה שהצוללת עמדה לטבוע, ותמורת השני זלוטי, הוא כתב את הסוף, ומה היה הסוף? שיש רעידת אדמה, והיא מעלה את הצוללת למעלה. סוף טוב, סוף נגמר טוב. הסיפור. אז זה בכלל לא פשוט, והיא באמת היה לה יכולת של בלתי רגילה להמציא עלילות ולגרום לכך שהן יהיו מאוד דומות, אבל תמיד יהיה בהן משהו שונה.
אז לסיום, את חזרת עכשיו לספר, ומה?
לסיום, אני צריכה להגיד שהקריאה החוזרת בספרים האלה גילתה סוד ידוע, אני חושבת. לא תמיד כדאי לחזור לאבות הילדות.
כן.
אני ממש השתעממתי. באמת.
אני רוצה להגיד אבל שהילד שלי עכשיו קורא את השביעייה, לא את החמישייה, והוא מאוד נהנה.
בטח, וטוב שכך.
אז יכול להיות שזה עדיין יש מקום על המדף שלך.
מצוין. כי תמיד שהיו שואלים אותי למה להרשות לילדים לקרוא ספרים כאלה, ואפילו לעודד אותם לקרוא ספרים שהאיכות הספרותית שלהם מוטלת בספק, ועל זה יש לי תמיד שתי תשובות. א', בעידן שלנו צריך לעודד בכל דרך אפשרית את האוריינות של הילדים ובלי להיות שיפוטיים. והדבר השני הוא, אנחנו רוצים לעזור לילדים לפתח את הטעם שלהם. אז איך הם יפתחו טעם אם לא יקראו גם נכון. ספרים שפחות טובים, נכון. שהאיכות שלהם פחות טובה. אז לכן אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שהם יקראו גם ספרים כאלה. ובנוסף, בינינו, אני חושבת שאין שום טעם באיסורים האלה. כי במקרה הטוב הם יהפכו את הספרים ליותר נחשקים. במקרה הרע, הילדים יקראו אותם בשטר. שלא לדבר על כך שאם לא יהיה ניתן להשיג אותם בספרייה, הילדים יבקשו לקנות אותם, כפי שאינת בלייטון אמרה. אם הם לא יוכלו להחליף את ספריי בספריות, הם יקנו אותם בחספם בחנויות. וגם היא אמרה בקיאות רבה, אינני מקבלת מקורות ממבקרים שגילם מעל 12. אני נותנת לילדים לקרוא מה שהם רוצים לקרוא.
יפה מאוד.
והיא נתקה לגמרי. אז בשם פיתוח הטעם של הילדים, והזכות שלהם ליהנות גם מקריאה של ספרות מבדרת, נניח כמה משפרי נבלייטון על המדף שלנו.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נחכה לשבוע הבא ללסי.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.